עכשיו ב-103 FM. תחשבו טוב עם יהודי גריסאו.
ערב טוב, שבוע טוב, כמעט חודש טוב, אנחנו ממש על סיפו של חודש מנחם אב, הלוואי ונחם את כולנו. ואנחנו כאן בתחשבו טוב, שעה תמימה שבה אנחנו משתדלים לדבר עם ועל אנשים שיש ביכולת שלהם, בהבנה שלהם, בידע שלהם ובניסיון שלהם, לעורר בנו השראה לחשיבה טובה. לקבל חיזוקים ועידודים ממי שמצליחים לעשות את זה אחרת, ולקחת את המציאות המאוד מורכבת שכולנו חיים בה, גם ברמה הלאומית וגם ברמה האישית, ולנסות לתעל אותה באופן שיהיה יותר נכון בעבור כולם. אז לכך מוקדשת השעה שלנו, וכמידי שבוע המתחתנו מלאה, ואנחנו ממש לא נתחיל את השעה הזו לפני שנודה למי שמאפשר אותה. אסף נבו עורך ומפיק אותנו. אחראים על השידור אריק בן דוד שיושב כאן לצידי, ושקד וולפין, ועורך הדיגיטל שלנו הוא דוד זבולוני. ועכשיו אנחנו מבקשים להתחיל את השעה עם הרב בני לאו, מיזם 929 ועוד, אורח קבוע ומאוד רצוי בתוכנית שלנו. ומחר ראש חודש אב, מנחם אב. ערב טוב לך הרב בני לאו, ותודה רבה שאתה איתנו.
כן, זהו, נכנסנו כבר לראש חודש אב, ואי ערב ואי בוקר. נראה, עכשיו שנכנס אב,
אז אוקיי.
אומרת לנו המסורת, מסורת קשה צריך לומר, שממעטים בשמחה. ומה אנחנו צריכים להגיד? אנחנו הרי אומרים תמיד הפוך, אומרים תייצרו את שמחה, ופתאום אומרים לנו ממעטים בשמחה. אנחנו נמצאים, כבר דיברנו בתחילת שלושת השבועות של ימי בין המצרים, על זה שאנחנו במצר גדול, וראש חודש אב מכניס אותנו לימים שמכנים אותם תשעת הימים עד מוצאי תשעה באב. זה מין משפך זמן כזה שאתה נכנס פנימה ופנימה לתוך מיצר, ומה אנחנו נגיד על דופק החיים שלנו כאן, בישראל של היום, שאנחנו מסתובבים ככה עם חוסר ידיעה עמוק, המילה שמלווה כל אחד מסביבנו זה, רק שיגידו לנו מתי, ואני רוצה לתרום לחוויה, לחיזוק הרוח שלנו, פסוק אחד, שלמדנו ב-929 היום, במזמורי תהילים אנחנו נמצאים, כדעת שזה מסע שהוא כל כך ארוך, בכל יום יש לו את הפרק שלו בתנך. אז היום אנחנו נמצאים במזמור פי דלת של תהילים, והפסוק שאני מבקש להכניס ככה לתוך ראש חודש אב של השנה, הוא פסוק שנשמע קשה בהתחלה, הוא אומר כך, עוברי בעמק הבכה, מעיין ישיתוהו. קודם כל, עמק הבכה זה באוזן הישראלית, לוקח אותנו למלחמת יום כיפור ישר.
לגמרי.
אבל, קודם כל אני רוצה לומר, שזה הפעם האחת והיחידה, בתנך כולו, שמופיע צמד המילים האלה, עמק הבכה. שזה בדיוק הדבר הזה, זה עמק שממלא אותנו בדמעות. עמק של דמעות, ים של, עמק של בכה. אם את זוכרת, היה מסורר ענק במאה ה-16 מספרד, מגורשי ספרד, רבי שלמה אלקבץ, שכתב את הפיוט הגדול אחד דודי לקראת קלה. והוא כותב שם במזמור, בפיוט שלו, על מקדש מלך, עיר מלוכה, קומיץ, אם מתוך ההפכה, ואז הוא אומר את המילים, רב לך שבט בעמק הבכה, הוא יחמול עליי חמלה. עכשיו הוא כזה גאון, הוא לקח את המילים שלנו, של עמק הבכה, אבל הוא אמר, די, רב לך שבט בעמק הבכה. מספיק, די ישבת יותר מדי, זה כמו הנביא ישעיהו שאומר, נחמו, נחמו עמי, די, אתם כבר לקחתם יותר דמעות ממה שצריך. אבל הוא עשה טוויסט המשורר, כי הוא שינה מהמזמור של התהילים שלנו. הוא אומר, רב לך שבת בעמק הבכה, במילים הישראליות שלנו, אל תתחפר בעמק הבכה. אל תתבוסס בתוך עמק הבכה. אבל המשורר שלנו אומר משהו אחר. הוא אומר, עוברי בעמק הבכה. הוא לא אומר יושבי עמק. עוברי. כן. עוברי בעמק זה אומר...
מהמקום שזאת רק תחנה.
זה ממש מסע גדול, ואחת התחנות, כמו שאת אומרת, תחנה, זה מין נקודת מעבר שקוראים לו עמק הבכה. אבל הוא אומר, תשמעו, כשאתם עוברים בעמק, תזכרו, מעיין ישיתוהו. יש מתחת לכל, יש מעיין. ממנו מוסתת הכל, כל העולם, כל האנרגיה, כל החיים, מתוך איזה מעיין של מים חיים.
אז זה בסוף הבסיס לאמירה מנחם אב?
בדיוק. אנחנו לוקחים את החודש הזה, ואנחנו חופרים למעיינות ישועה. זוכרת, ושבתי מים בססון,
כן.
ממעייני הישועה. זה מה שהוא אומר, מעיין ישיתו. גם כשאתה נמצא בראש חודש אב, ואתה נמצא בעננה כבדה על ראשה של מדינת ישראל, עננה כבדה, אסור לנו לזייף את החרדה, אבל החרדה אסור לה שתשתק אותנו. מעיין ישיתוהו.
והרב לאו, יש משהו בהיסטוריה של העם היהודי, אני מניחה, אירועים משמעותיים שיש בהם ללמד גם הלכה למעשה איך מתקבלת הנחמה של אב?
קודם כל, צריך לתת כבוד לכל פרק בחודש הזה. הנחמה מתחילה בדרך כלל במוצאי תשעה באב, שזה כן. עוד 10 ימים. אנחנו כרגע נכנסים לימים שהם לא ימי הנחמה,
כן.
ימי קשב עמוק עמוק, שמזכיר לנו את כל הימים הקשים של אז, עם המון תפילה שלא יבוא עלינו חלילה אסון של היום, של מחר. אנחנו נמצאים בדריכות גדולה, זה עוד לא נחה, אבל מה מנחם? כשאתה חי באיזה תודעת חיות, תודעת ויטליות, שיש בך מעיין. המעיין הזה נובע מתוכך, ואתה אומר, אני אעבור את הימים האלה, עמק בך. אני אעבור את הימים האלה, זה לא, את יודעת, הרבה פעמים אומרים, אופטימיות, אופטימיות, זה נשמע ללה-לנד. זה נשמע כאילו טוב, יהיה טוב, יהיה טוב. זה לא מה שהמשורר לא אומר את זה. הוא אומר, יש לפעמים עמק בך, יש גם ימים של תשעה באב, אבל יש תקווה. נדמה לי שזה היסוד הכי עמוק של ההבדל בין אופטימיות לבין תקווה.
כן.
אופטימיות זה אומר, יהיה טוב. תקווה זה אומר, אנחנו נעבור כל מה שנעבור.
זה אומר, יהיה טוב עם סימן קריאה.
נכון.
כן,
אבל רגע. תקווה זה נקודה שיש בה יסוד עמוק של אמונה, שבכל מסע אנחנו יוצאים עם מעיין מים חיים. וגם, את זוכרת, גם שאדם הולך בגי צל מוות, לא עירה רע.
כי אתה עימדי, לגמרי.
כי אדם לא לבד.
הרב בני לאו, מה אומר שכל המילים האלה, גם על הנחמה, גם על התקווה, וגם על מה שצפוי קודם לכן, יש בהם הרבה מאוד מקום למחשבה. ועל זה אני מבקשת להודות.
שנהיה רכים אלו לאלו.
אמן.
וזה ייתן לנו הרבה חוסן.
אני מסכימה איתך לגמרי. ותמשיך להדהד את המסרים האלה שהם נשמעים לא מספיק, ותודה רבה לך. שיהיה שבוע מבורך. ביי ביי.
אמן.
טוב, כל כך הרבה מדברים על האולימפיאדה, ואגב, תחשבו טוב, מקומות שאנחנו יכולים להתנחם ולברך עליהם, אז נדמה שהאולימפיאדה בצרפת היא אחת מהן. אבל אנחנו ננסה רגע לשמוע על האולימפיאדה גם בהקשר הצרפתי וגם בכלל מעידו רקובסקי, הכתב האולימפי של עיתון הארץ. ערב טוב לך עידו ותודה רבה שאתה איתנו.
ערב טוב יהודית, מה שלומך? מה שלומכם בארץ?
אתה יודע, עוד לא מצאנו את התשובה, אבל אנחנו רוצים בדבריך למצוא את הנחמה. אז אני קראתי באיזשהו מקום שמעבר לזה שאתה כתב האולימפי של עיתון הארץ, יש בך לא מעט דעת על אולימפיאדה בהקשר הרחב, אז יש משהו שאתה רוצה להרבות בנו דעת שלא מדברים בו מספיק?
קודם כל, את יודעת מה אומרים על דעות. אני יכול לומר שזה האירוע, הספורט הגדול בעולם, וכבר כולם יודעים, אבל מדובר פה באירוע דיפלומטי. כן. ברמות שאי אפשר בכלל להבין, עד שלא חווים את זה, גם אני לא הבנתי את העומק של המשמעות של הדבר הזה, ואני חושב שרק כשמגיעים לאתרים, רק כשמדברים עם ספורטאים, עם אנשי צוות, שרואים את הפרויקט הזה, את המשלצת הזאת במובן החיובי, כן, זה מרשים, ובמיוחד, שלוש שנים אחרי משחקי טוקיו, שהיו משחקי קורונה, בלי קהל, מאוד מאוד ממודרים, מסכות כולם, ואני חושב שפה יש איזשהו תיקון בהקשר הזה, וגם עבור פריז וצרפת, לא שהעיר צריכה איזה יחסי ציבור, כן, אבל זה בהחלט עושה לה שירות, טוב, אבל גם יש דברים פחות טובים, ואני חושב שהצרפתים יודעים את זה, למרות שהם מאוד עקשנים.
ואם הייתי מבקשת אותך ככה להסתכל בממעוף הציפור על ההתפתחות של האירוע הבינלאומי הכל כך חשוב הזה, אז מהם המגמות המרכזיות?
את מדברת מבחינה ספורטיבית או מבחינה פרטית או ספציפית באירוע?
גם וגם וגם.
אני חושב שקודם כל, המשחקים האולימפיים, שזה השם התקני, אולימפיאדה זו התקופה שבין המשחקים האולימפיים, אני חושב שהרצון היה, הפך להיות לקבל את הלגיטימציה הבינלאומית מלקחת חלק באירוע הזה. כלומר, אין מדינות שבאופן מודע או מכוון בוחרות להיעדר. ואני חושב שזה דומה במובן הזה לעצר את האום, שכן, מי האום שמום של, כן. של מנהיגנו, ועד היום אנחנו לא מייחסים לזה כל כך חשיבות, אבל אני חושב שיש לזה משמעות, כלומר, נאמר זאת כך, בהפוך, אם אתה לא שמה, זה כבר משמעותי. אז אני חושב שזו הנוכחות פה, בגלל זה כל המדינות שאנחנו מסתכלים עליהן ואומרים, אנחנו בחיים לא נרצה להיות כמוהם, באות למשחקים האולימפיים, משתתפים, רוצות לזכות במדליות, רוצות שהדגל שלהם יהיה פה, מבחינתם היעדרות מהאירוע הזה לא באה בחשבון. יש שתי מדינות שנהדרות בגלל סכסוך, בגלל מלחמה, וזה כמובן רוסיה ובלרוס, שכמה עשרות ספורטאים קיבלו אישור להשתתף תחת טייטל של ספורטאים ניטרלים, שלא הביעו תמיכה במלחמה או הזדהות עם הפלישה הרוסית לאוקראינה. אז במובן הזה יש פה כל משמעות גם למי שלא נמצא, בייחוד כשמדובר בהחלטה של הוועד האולימפי הבינלאומי, של איגודי ספורט בינלאומיים, שהספורטאים הללו, שבמרכאות גם האיגודים הלאומיים ברוסיה ובלרוס, גם הוועד האולימפי של שתי המדינות האלה, וגם הספורטאים.
כשמדברים על הספורט הישראלי שזכה ללא מעט ביקורות במעלה השנים, אבל נראה שיש לא מעט רגעי נחת, אז מה משתקף באולימפיאדה? מה הבבואה שמשתקפת על הספורט הישראלי נוכח הספורטאים הממש מוכשרים שלנו?
אני חושב שהמשמעות פה היא שבאמת מדינת ישראל נמצאת פה במלוא הדרה עם חבר'ה הצעירים שלנו, שהם באמת אנשים מקסימים, באמת ספורטאים שמשקיעים את כל חייהם בשביל הדבר הזה, והם באמת באמת מאמינים שככה הם תורמים למדינה, ואני חושב שהם תורמים, אני חושב שיש לזה משמעות אדירה שישראל נמצאת כאן, וגם מגיעה להישגים, ולגבי הביקורת, תמיד תהיה ביקורת, תהיה ביקורת על הצלחה, תהיה ביקורת על כישלון, תהיה ביקורת על
דיון. אבל היות ואנחנו רוצים להסתכל על חצי הכוס המלאה, אז ממיטב ההבנה שלך, מהם הדברים הטובים שעברו על הספורט הישראלי, שהביא אותנו עד הלום?
אני חושב שניהול טוב, מאמנים טובים, הבנה של היתרונות והחסרונות של האופי הישראלי והספורט הישראלי, ורואים את זה בתוצאות, בכמות המדליות, בכמות הסיים.
אז בוא נדבר קצת, קצת על החלקים היפים של האופי הישראלי, שניתן לסקוף להם את התוצאות גם, בין היתר.
אני חושב שמדובר בנחישות, בלחימה, באמונה, בדרך ובכיוון, ורואים את זה, כלומר, באים לנצח, באים לזכות, לא רק באים להשתתף, אני חושב שזה שינוי מבורך שעבר לספורט הישראלי, כמובן בנוסף לשאר הדברים. אז אני חושב שזה בשורה התחתונה, וגם דור צעיר שרואה את החברים שלו מצליחים ורוצה גם, ומבין שזה אפשר, שזה בהישג יד, זה לא משהו שנמצא מעבר לשמיים. להפך. אני חושב שזה משהו חיובי.
עידו רקובסקי, הכתב האולימפי של עיתון הארץ, תודה רבה שהיית איתנו.
תודה, להתראות.
ועכשיו אנחנו עם ענת קלו לברון, סופרת, מרצה, מנחת סדנאות, ומי שיכולה תמיד להרחיב את ליבנו ולשפר את מיומנותנו באיך נכון לחיות נכון. והפעם אנחנו מבקשים לדבר עם ענת על קבלה ועל כתיבה, על זרם התודעה. ערב טוב לך, ענת, ותודה רבה שאת איתנו. ערב טוב, יהודי.
אני, בשביל כזאת פתיחה, אני מוכנה לדבר איתך כל יום.
אז לכבוד הוא לנו.
לי, לכבוד הוא לי.
כן, אז באמת ימים, 303 ימים למלחמה. דיברנו בתחילת התוכנית על חודש אב, שעשרה ימים הראשונים שלו הם כבדים בהרבה מאוד מובנים. ואיתך אנחנו רוצים לדבר על איך צולחים את זה, נכון.
קודם כל, את יודעת, המילה הזאת נכון, היא מילה נורא דרמטית, שיש לה משקל נורא גדול, ואני חושבת שזה אולי חלק מהקבלה הזאת שאנחנו נדבר עליה תכף, שבאמת כשהכל כל כך כאוטי וכל כך מבולבל וכל כך מפחיד, אין דבר כזה נכון. ואני חושבת שזו הקבלה שאני מדברת עליה. זאת אומרת, לבוא ולהתחיל להגיד זה נכון לעשות ככה או לא נכון לעשות ככה, וזה נכון לפחד או לא נכון לפחד, אין נכון. כי שום דבר פה לא רציונלי, הכל בעצם אמוציונלי. וכשאנחנו באמוציונליות, כן, כשאנחנו ברגשות, כל הרגשות הם נכונים. זה הרגש כרגע עולה לנו, והדבר הראשון והכי חשוב זה לתת לו תיקוף, ולתת לו אישור, ולתת לו שיום. בדיוק כמו לילד קטן, שילד קטן כועס, אנחנו אומרים לו אתה כועס, כשילד קטן מפחד, אנחנו אומרים לו אתה מפחד, כשילד קטן נפל, אנחנו אומרים לו נפלת. ואותו דבר גם לנו כמבוגרים. כי 80% מהסבל שלנו ובלנסות להבין אם זה נכון או לא נכון, אם זה בסדר או לא בסדר, מה שאני מרגישה כרגע. האם זה בסדר שאני בהתקף חרדה, או האם זה בסדר שאני לא מפחדת בכלל. את יודעת, יש לנו את שני הקצוות, ושני הקצוות הם נכונים, והם בסדר, ואני חושבת שברגע שנצליח להגיד לעצמנו, זה ממש בסדר שאנחנו מפחדים, או זה ממש בסדר שאנחנו לא מפחדים. אשרינו, את יודעת, כל אחד והמקום שהוא נמצא בו, זה כבר חלק נורא נורא משמעותי בתהליך. כי אחרת אנחנו בעצם אלה שגורמים לנו לסבל עם השיפוטיות והביקורת העצמית וההלקאה העצמית. איך יכול להיות שאני לא מצליחה להתגבר על זה? איך יכול להיות שאחרי כל כך הרבה עבודה נפשית שעשיתי ואחרי כל כך הרבה דברים שאני עושה למען עצמי, עדיין אני קמה וכשאני שומעת שהולכים לתקוף אותנו או שמחכה לנו משהו נורא, אני יוצאת מהגדרות שלי במובן הלא טוב של המילה. ופה אני באמת אומרת, אין נכון ולא נכון. הכל נכון.
את יודעת, הכל נשמע כל כך שלם, אני אומר את זה כך, וכזה שהם יד רוצים לחבק ולאמץ, ותמיד השאלה הגדולה היא איך עושים את זה. איך מצליחים לעבור מהמימד של ההבנה והרצון, למימד שזה גם מצליח ומצליח לאורך זמן.
נכון, אז אני אתן שני כלים, אולי קודם כל הכלי שאני משתמשת איתו באופן יומיומי וגם בסדנאות שלי זה הכלי של הכתיבה האינטואיטיבית. בכלל, כל יצירה, את יודעת מה, בואי נדבר על יצירה רגע, היכולת שלנו להעביר משהו מלהיות רק ידיעה הוא דרך יצירה. אוקיי, יש לנו את המוח הקוגנטיבי שיודע ויודע מה צריך לעשות, ויש לנו את הלב שמרגיש, והיד היא זו שמחברת בין שניהם. כשאנחנו מצליחים להעביר, לחבר בין הראש ללב דרך היד, וזה לא משנה דרך אגב, אם זה בציור, בפיסול, בכתיבה, ברגע שאנחנו מוסיפים מימד יצירתי להבנה שלנו ולרגשות שלנו, אז אנחנו הופכים את זה באמת לשלם.
ענת, מתוך הניסיון המאוד מאוד עשיר שלך, שאני גם רואה שאת עושה הרבה מאוד על מנת להנגיש אותו, את יכולה לספר סיפור אחד שהוא מבטא את המעבר הזה?
תראה, אני יכולה לספר כמעט כל בוקר על סיפור כזה, כי אני כבר המון המון שנים, לא יודעת להגיד אפילו כמה שנים, כותבת דפי בוקר, דפי, מי שימציא דפי בוקר זה ג'וליה קמרון בספר דרך האומן, שהיא ממליצה לקום כל בוקר ולכתוב 3 עמודים של רצף התודעה. זה אומר פשוט לכתוב כל מחשבה שעוברת לנו בראש. ואני כבר 20 שנה בעולם ההתפתחות והצמיחה, בכל כלי שלמדתי, שמצא חן בעיניי, תמיד, תמיד למדתי אותו דרך הכתיבה. אם אנחנו לוקחים את, את העבודה של ביירון קייטי, או את האופונופונו, או את הלהודות אפילו, את יודעת, אנחנו כולנו יודעים שצריכים להודות, כולנו יודעים שאנחנו צריכים לשנות את הפרשנות שלנו, ועל הדף, בכתיבה, הכל קורה. תראה, אני יכולה לספר לך שביום שבת התעוררתי בבוקר, סליחה שאני כותבת בשבת, אם יש פה מאזינים בשביל, אז מכילה, אני כבר מבקשת סליחה. אבל קמתי בבוקר, זה היה עוד לא קשור למצב הביטחוני בכלל, וקמתי במין מחשבה שהטרידה אותי, אני הולכת לעשות איזה כנס גדול, וכן נרשמו מספיק או לא נרשמו מספיק, את יודעת, עניינים הכי יומיומיים. אבל גם בעניינים הכי יומיומיים יש לנו יכולת מדהימה לשפוט את עצמנו. וככה קמתי נורא מוטרדת וכועסת על עצמי, ומה פתאום עשית את זה, ואז לקחתי את הדף, לכתוב את ה-15 דקות שאני כותבת כל בוקר, שזה באמת לכתוב כל מחשבה שעוברת לנו בראש. והקול שכותב הוא אחר לגמרי מהקול שחושב. תראי, יש לנו 80,000 מחשבות ביום. אנחנו בכלל לא יודעים מה המחשבה, אין לנו שום שליטה על זה, והקול הכותב הוא באמת הגרסה החומלת שלנו, המיטיבה שלנו, ההגיונית שלנו, ואיך שלקחתי את הדף, אני אומרת לך, הלכתי בפרוסדור מהחדר שינה לסלון, אומרת, מה היית צריכה את זה, למה היית צריכה את זה, התיישבתי על הדף, ואני כותבת לעצמי, כל הכבוד לך. וזה ידעים אותי, זה ידעים אותי המעבר הזה, ואני כותבת לעצמי, כל הכבוד לך שאת מנסה, שאת בזירה, שאת יורדת לארנה, שיש לך אומץ, שאת עושה צעדים. וזה, עכשיו, אם היית אומרת לי, תגידי את זה לעצמך, באמת, אז יכול להיות שלא הייתי מצליחה, באמת. אבל כשאנחנו כותבים את זה על הכתב, תראי, כן. יש משהו בנו, בני אדם, שנורא מעריך כתיבה. את יודעת, אנחנו, אם אנחנו עושים חוזה עם בן אדם, מה אנחנו אומרים לו? תן לנו את זה בכתב. אני רוצה את זה חתום. כן. ואנחנו מעריכים את המילה הכתובה, יש לנו כבוד גדול אליה. ולכן גם כשאני אומרת לעצמי משהו בכתב, התוקף שזה מקבל אצלי הוא הרבה הרבה יותר גדול. ובכלל על הדף, אנה פרנק, ראיתי איזה ציטוט שאומרת, על הדף הפחדים שלי נעלמים והאומץ שלי מתגבר, אני יכולה לנער את הדף והכל נופל ממנו. יש משהו באמת מאוד מוחשי בדף, שאפשר לשים בו דברים, ואפשר לצרוב בו דברים. כל דבר באמת מקבל איזשהו, אני לא יודעת איך זה קורה בקסם הזה של הכתיבה, כן. אבל אפשר לכתוב דאגות על הנייר, והן נעלמות מהראש שלנו, ואפשר להפך לכתוב לעצמנו דברים טובים, ואנחנו מצליחים לצרוב אותם.
לגמרי.
הכתיבה היא מרפא, יש לה כוח תרפויטי, ויש לה את הקסם שלה, וממש, ממש שווה לנסות להתחיל כל בוקר, אפילו לשים איזה מחברת ליד המיטה, כשמתעוררים, להתחיל לכתוב את זרם התודעה. כל פעם זה יפתיע אותי מחדש, כי קודם כל בבוקר כל הדאגות עולות. והדף מנקה אותם איכשהו.
ענת קלו לברון, הבטחתי לך בפעם הקודמת שעוד נחזור ונדבר, נכון. ואני ממשיכה ומבטיחה, כי זה פשוט מרחיב לב, דעת ומחזק. אז תודה רבה לך.
העונג הוא שלי, ממש תודה לך.
ושיהיה שבוע מבורך.
אמן.
תודה.
ביי להתראות.
ואנחנו משתדלים מדי שבוע לתת במה ולשים זרקור על מי שעושים למען האחרים בלי תנאים, ומתוך הרבה מאוד מסירות, אכפתיות ואזרחות טובה. והפעם אנחנו מבקשים לדבר עם גילי כהן, מנכ"ל ומייסד לוחמים ללא גבולות, ונדמה לי שה הקפוצה הזו, הרעיון, המימוש של לוחמים ללא גבולות, גם זכה ביוני האחרון בפרס של הנשיא ביום לאחדות ישראל. ערב טוב לך גילי כהן, ותודה רבה שאתה איתנו.
שלום, שלום יהודית, מה שלומך?
בסדר, כשמדברים איתך יותר טוב. כן. אז... אז אתה יכול לספר לנו על לוחמים ללא גבולות, מתי זה התחיל, איך זה התחיל, מה אתם עושים?
אז אני אספר באמת ככה בחצי דקה לוחמים ללא גבולות, ואז באמת איך זה מתקשר למלחמה. האחרונה, כי לכאורה זה לא קשור, אבל כן. נסביר גם על זה. אז בימים כתיקונם, מה שנקרא לפני השביעי לאוקטובר, לוחמים ללא גבולות זה עמותה ישראלית ציונית, שהוקמה בשנת 2013, במטרה למנף את התשתית העצומה של... 400 אלף תרמילאים ישראלים שיוצאים בכל עשור לטיול הגדול אחרי צבא, סדר גודל של 40 אלף בשנה, כמות אדירה, ופשוט הרעיון של העמותה זה להפוך את כל ה-400 אלף תרמילאים האלה מתרמילאים לשגרירים, שהפכו את העולם להיות מקום יותר טוב ולעשות הסברה ישראלית על ידי התנדבות בטיול הגדול. זאת אומרת, הרעיון הוא שכל תרמילאי שיוצא בכל מקרה לטיול הגדול אחרי צבא, במקום שהוא יעשה רק בטן, גב, מסאז'ים ומסיבות, ויחזור לארץ, לשלב גם פרק זמן משמעותי של התנדבות, במטרה לעשות טוב ולהראות את הפנים האמיתיות והיפות של בוגרי צה"ל ברחבי העולם, משהו שכולנו מבינים עכשיו כמה אנחנו צריכים אותו, את ההסברה הישראלית הזאת, את העין האחרת הזאת שמסתכלת על ישראל לא רק בהקשרים כאלה ואחרים, אלא גם בהקשרים של נתינה והתנדבות. וזה בעצם המטרה שלנו בימים כתיקונם, להפוך את ישראל להיות מעצמה עולמית, לא רק של הייטק, לא רק של חקלאות ועגבניות שרי, אלא גם ואולי בעיקר מעצמה עולמית של התנדבות. לצד זאת, ואני שנייה אחבר את זה קצת באמת לימים האלה, יש לנו מטרה נוספת לארגון, יש לנו שתי מטרות נוספות. המטרה הראשונה היא שבאמת שכל צוות שיוצא להתנדבות בכל צוות תבל, קודם כל יש תנאי סף, כולם חייבים קודם כל להתנדב פה בארץ, פרויקט שנקרא קודם בארץ, מתנדבים איתנו, 3 ימים בישראל, רק אחרי זה אתה יוצא לטיול הגדול.
ולפני שאתה מתאר את מה שאתה עושה, אתה יכול קצת לתת נתונים כדי להבין את גודל העשייה שאני יודעת שהיא אדירה על כמה?
אז לוחמים לא גבולות, א', מבחינת הכמות של התרמילאים, כמו שאמרתי, אנחנו מדברים על 40 אלף בשנה, מבחינת כמות הנרשמים השנתית של לוחמים לא גבולות, זאת אומרת, כמות הנרשמים שרוצים לקחת חלק במשלחות שלנו, אנחנו היום מדברים על 8,200 בשנה, שזה בעצם כמעט כל תרמילאי רביעי, 25% מהתרמילאים הישראלים, לפני שהם יוצאים לטיול הגדול, נרשמים ללוחמים לגבולות ומתחרים על המקום לקחת חלק. והיום אנחנו במצב שבאמת אנחנו מקבלים סדר גודל של, לא אגיד את המספרים, אבל זה מספרים מאוד, היכולת היום להיכנס לעמותה היא ככה צריכים לעבור תהליך סינון קפדני נקרא לזה, אנחנו מפעילים היום 17, אנחנו פעילים ב-17 ארצות בכל רחבי העולם, מדרום אמריקה ועד למזרח הרחוק ואפריקה ומרכז אמריקה, לצד הפרויקטים בחו"ל.
ואתה יכול, אני בטוחה שבכל פעילות יש ערך מוסף, ערכי משמעותי גם לפרט, גם למדינה, אבל אתה יכול לתת דוגמה אחת שיש בה ביטוי לגודל העשייה?
כן, אז אני מדבר דווקא על הזירה של ההסברה, לא רק על הזירה של ההתנדבות, אלא משהו שממחיש את הפוטנציאל הבאמת מטורף של ההסברה. במשלחת שלנו לברזיל, זה היה בזמנו שהנשיא בולסונארו היה נשיא ברזיל, ובאמת הגענו 30 תרמילאים ישראלים עם דגל כחול לבן על הכתף, והתקשורת המקומית רצתה לסקר את זה. הסתבר שאחד מהצופים במהדורות החדשות שראה את זה היה לא פחות מנשיא ברזיל. בולסונארו, שישב וראה את מהדורת החדשות וראה את ההתנדבות, הוא אמר, אני רוצה להגיד לחבר'ה האלה תודה. זה לא מובן מאליו שמגיעים אליי למדינה מאות ומיליונים, מאות אלפים ומיליונים של תיירים, אף אחד לא עוצר להתנדב, ואני מאוד רוצה להגיד להם תודה. ושהתקשרו אליי מהלשכה של נשיא ברזיל, הייתי בטוח שעובדים עליי, אבל באמת, לראות את התמונה הזאת של נשיא ברזיל, שאנחנו מעניקים לו בטקס מאוד מיוחד, את החולצה של לוחמים לא גבולות, חולצת המתנדב, וזה כרגע לא משנה מה דעתך על הנשיא בולסונארו בזמנו, אם אתה אוהב אותו או לא אוהב אותו, עצם העובדה שארגון התנדבותי קטן מישראל, שרותם את התרמילאים הישראלים להתנדבות, מצליח לגרום לנשיא מעצמה עולמית, לדבר בשבח ההתנדבות ורוח העשייה של המדינה שממנה הם מגיעים, זה בדיוק הסיבות שבשבילם הקמנו את העמותה. הסברה הישראלית כחול לבן, לא עם הפה, אלא עם הלב, וזה יפה. מדהים כמה שזה עובד.
וזה בדיוק ייקח אותנו למה אתם עושים בחרבות ברזל, המיקוד שלכם בחרבות ברזל.
נכון, אז עד עכשיו נגענו בשתיים מארבעת המטרות של העמותה, א', לעשות טוב, ב', הסברה ישראלית. יש לנו עוד שתי מטרות, שהראשונה היא שבעצם כל צוות שיוצא לחול או פה בארץ, יש לנו גם צוותים פה בישראל, בעצם מוקדש לזכרו או לזכרה של חלל צה"ל, זה דבר שהוא מאוד משמעותי לנו, אבל המטרה הרביעית, וזה באמת הדרמה הכי גדולה, וזה פרויקט שהתחיל בזמנו דווקא מנשיא העמותה, זה לא פרויקט שהיה בהקמה, נשיא העמותה שלנו זה אליעזר שקדי, מי שהיה מנכ״ל אלעל, והוא בעצם מביא באמת את הרעיון למסד את ארגון הבוגרים. והיום ארגון הבוגרים שלנו מונה למעלה מ-2,000 בוגרים, ובעצם כל 2,000 הבוגרים האלה, לא משנה איפה הם התנדבו איתנו בחול, בדרום אפריקה בזמנו, או במקסיקו, או בכל מקום אחר ברחבי העולם, אנחנו אומרים להם, התנדבתם בחול, זה מקסים, זה חשוב, זה הסברה ישראלית, אבל ברגע שאתם חוזרים לארץ, אתם חלק ממאגר הבוגרים שלנו, ואנחנו הולכים להפעיל אתכם בלי סוף כאן בישראל, בעיתות משבר ושגרה. ובמלחמה האחרונה, ממש בשמיני לאוקטובר, שלחנו הודעה לכל 2,300 הבוגרים, עוד עליהם חברים, הגיע הזמן ההפעלה, אנחנו צריכים אתכם, כנראה שיש פה הרבה דברים שמדינת ישראל לא בהכרח תצליח להגיע אליהם, ואנחנו צריכים להיות שם.
ומה הדבר העיקרי שעשיתם?
הדבר הדרמטי ביותר שהיה, זה באמת שמה שהפעלנו בית ספר למאות ילדים מפונים, בתוך בית המלון, זאת אומרת, בזמנו אני מחזיר אותך לשמינית שהיא 10 לאוקטובר. בשמינית שהיא 10 לאוקטובר, מערכת החינוך הצליחה להביא מענה לילדים המפונים מהדרום, במרחק של 6-5 קילומטר ממקום הלינה שלהם, במלון כזה או אחר במרכז הארץ, ועבור המשפחות זה היה פשוט לא פרקטי, הם פחדו לצאת מהחדר, והמדינה אומרת להם, תיסעו 5 קילומטר ל... באמת, לוחמים לגבולות, השכילה להיות, אני חושב, בכנות ובצניעות הראשונה שהבינה את זה, זה גם הסיבה שנשיא המדינה בחר להעניק לה את הפרס המיוחד הזה, שבעצם הפעלנו בית ספר תוך פחות משבוע אחרי 7 לאוקטובר, בית ספר למאות מפונים, בתוך בית המלון, לא בבית ספר ולא בתוך מלון דן פנורמה, לקחנו את האולם של יד חדר האוכל, אולם הכנסים של אנשי עסקים, הזזנו את הכל הצידה, פשוט הפעלנו שם בית ספר למפונים במשך 4 חודשים, ששם בעצם מאות מתנדבים שלנו פעלו, לצד זאת גם עשינו פרויקט, היום הוא טיפה יותר ברור המטרה שלו, בעצם חששנו מאוד שתפרוץ מלחמה גם בצפון, זיהינו שיש לקונה, משהו שהמדינה לא מתעסקת איתו, שזה מקלטים שהם לא ציבוריים, וזה כל המקלטים במה שנקרא בית המשותף. כן. כל הבניינים, ובעצם זה באמת לא, זה באמת לא באחריות המדינה, אבל היה פה פעם, באמת שיפצנו למעלה מ-200 מקלטים כאלה בכל רחבי ישראל, לצד העשייה ההתנדבותית.
גילי, אתה יודע, כל פעם אנחנו אומרים שאנחנו ניתן במה, ואנחנו בטוחים שזה יכול להכיל בכמה דקות, אבל מסתבר שהלב הרחב של הרבה מאוד ישראלים יכול להכלס תוכנית שלמה. אז אני רוצה ממש להודות על מה שאתם עושים, ולהגיד שפו גדול, ותעלו ותצליחו, וכל מה שאתם צריכים מאיתנו, במסגרת מאמץ ההצלחה, אנחנו תמיד לשירותכם. תודה רבה.
תודה לך, ואני מזמין את כל הצופים להיכנס לדף האינסטגרם, ללמוד על העמותה, ומי שיכול גם לקחת חלק, מוזמן לכתוב לנו גם שם.
תודה רבה, ושיהיה שבוע טוב. גילי כהן, מנכ"ל ומייסד לוחמים ללא גבולות.
ועכשיו, דבורה שרר, פיית הבריאות.
ואנחנו עם דבורה שרר, יועצת תקשורת בתחום הבריאות. ערב טוב לך, דבורה.
ערב טוב, יהודית יקרה, שבוע טוב, עוד נפחות טוב.
אמן, 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 אמן. הרב בני לאו אמר שכבר צריך להגיד חודש טוב, אנחנו בערבו של היום.
אז יאללה, אמרנו חודש
כן,
טוב.
כן, אמרנו חודש טוב. מה הבאת לנו היום, דבור היקרה?
אני חושבת שלאור המצב ולאור כל מה שקורה, אני רוצה ואשמח לדבר ולתת דוגמאות לקבוצות תמיכה למשפחות שקולות. יש מספר ארגונים שעושים את זה כרגע, אני יודעת על המרכז הלאומי להשתלות, שמעל עשור, מאגד משפחות שתרמו איברים, ומאוד אוהבים וכמהים ורוצים את הביחד, ולאט לאט מצטרפים אליהם עוד משפחות.
כן.
ובמסגרת הזאת הם מקבלים תמיכה לדוקטור תמר אשכנזי, שהיא מנהלת המרכז להשתלות, על שאלות שמטרידות, על האם לאשר כיסרק, על חלומות, איך לחלום, איך לקבל מסרים בחלום. ואת רואה ואת הרצון ואת הכמיהה למפגש הבא. הם לא מפסידים, זה נמצא גם בדרום, גם במרכז, גם בצפון. המשפחות מחפשות את המשהו שהוא להזדהות עם עוד מישהו, גם להם זה קרה, גם הם יודעים, גם כולנו חווים שכול בצורה כזאת או אחרת במסגרת חיינו, ואני חושבת שהתמיכה הזאת נותנת כלים.
לגמרי.
ואת רואה בחג חנוכה למשל, כל אחד מביא חנוכיה מהבית, והם מדליקים ביחד חנוכיות, וכל אחד מדבר עם תמונה של, של האובדן האישי שלהם. יש משפחות שאיבדו גם ילד וגם אבא, ויש משפחות שאיבדו הורים. ובאמת, את יודעת, אנחנו צופים בהם מהצד, ואנחנו רואים את הצורך בקבוצות האלה, את הצורך ואת הרצון לשתף, ואת הרצון לחיבוק, ואת הרצון... אני רוצה באמת כאילו להגיד כל שפו גדול. אני יודעת גם על קבוצות תמיכה לסבתות בעקבות המלחמה, כל הנושא של הנכדים שלא אף אחד לא ידע צער, שנהרגו במלחמה, והסבתות נשארו כאילו, זאת אומרת, כן. וגם יש קבוצות תמיכה לסבתות. זה משהו שהוא לאחים שכולים, ויש פה משהו שצריך לתת עליו את הדעת, ולהרחיב אותו ולהגדיל אותו, כי הצורך הוא עצום. עצם זה שיש בבאר שבע, בתל אביב ובחיפה, ובאים, לא משנה באיזה מצב, את רואה את השאלות ואת ה-SMS'ים, האם מתקיימת קבוצת תמיכה, האם יש קבוצת תמיכה, ואיך הם באמת כאילו, לתת יד, זה לא רק אותי מטריד אם צריך לשים כיסא ריק, זה לא רק אני רוצה לחלום עליו, זה לא רק אני, וזה באמת מרגיש להם טבעי, מרגיש להם נכון, ההתנהגות, ואני רוצה באמת להגיד שפו כן. ענק לתמר שמנהלת את זה, וביד רמה, ובאמת, וכל יום, חורף, קיץ, גשם, לא משנה מתי, נוסעת לאן שצריך, כי אפילו אם באים שני אנשים, שלושה אנשים, מגיעים לשם לתת להם את החיבוק, לענות על השאלות, לפתח תקווה, ולתת להם את הכלים הנכונים להתמודד עם זה.
לגמרי.
אנחנו לא יודעים איך להתמודד עם זה. אנחנו לא יודעים, הזמן עובר, וזה לא תרופה. הזמן הוא לא תרופה. אנחנו צריכים את הכלים לדעת איך להתמודד עם זה.
דבורה יקירתי, תודה רבה רבה, ושיהיה חודש מנחם. תודה רבה.
תודה. שבוע טוב.
ואנחנו הגענו כמעט לסיומה של התוכנית, וזה בדיוק הזמן שאנחנו מדברים עם הרב איתמר חייקין מהמכינה הקדם צבאית רוח השדה, והפעם על פרשת השבוע דברים. ערב טוב לך הרב איתמר חייקין, ותודה רבה שאתה איתנו שוב.
אכן.
כן, אליך.
פרשת דברים, שבת חזון, היא תמיד יוצאת לפני יום תשע באב, אז ככה ש... ננסה איכשהו לחבר כמה דברים, גם משם וגם משם. קודם כל, בפרשת דברים, לכאורה, משה חוזר ומספר את ההיסטוריה. אנחנו הרי יודעים אותה כבר, אז מה אתה חוזר ומספר אותה פעם נוספת? אבל יש פה לדעתי נקודה מאוד עמוקה, שבאה ואומרת בעצם, מה אנחנו בעצם עושים עם ההיסטוריה. את העבר אנחנו לא יכולים לשנות. מה שאנחנו יכולים לשנות, את האופן שבו אנחנו קוראים אותו, מבינים אותו, מוצאים בו את המשמעות עבורנו כאן ועכשיו. זה להבדל בין מורשת לבין היסטוריה. היסטוריה אתה מעכשיו חוזר לעבר. במורשת אתה לוקח מהעבר וחוזר לעכשיו. אתה מנסה להבין מה אני יכול ללמוד. וזה בעצם, זה מה שקורה בפרשת דברים. וזה מאוד מאוד מזכיר לי את מה שיש באגדות החורבן. שכמה אגדות החורבן לא מחפשות סיפור ההיסטורי. קצת אחת התופעות המדהימות, שבאגדות החורבן כמעט שאין רומאים. הם כאילו נעים משהו להם, כאילו זה לא מעניין. תנסי לדמיין שאנחנו נספר את סיפור השואה בלי נאצים.
כן.
זה בעצם המשמעות. כי מה שחכמים מחפשים כל הזמן, זה מה אני יכול לעשות עם הדבר. איפה האחריות האישית שלי? זאת אומרת, לקחת את הסיפור הגדול, שברובו אני אולי איזה, הוא גדול עליי. ו... להבין אותו, לקחת אותו לחיים שלי, הפרטיים, האישיים, המשפחתיים, העולם שלנו, שנמצא בידיים שלך. כי מה שאנחנו בעצם רוצים, זה לא לספר רק מה היה, אלא לראות איך אנחנו משנים את העתיד, איך אנחנו מעצבים את החיים שלנו בהווה, וממילא גם העתיד משתנה. אני חושב שזה סיפור מאוד גדול. לכן המאפיין הגדול הזה שכל כל המדרשים הרבים של חכמים הוא תמיד תמיד סיפור של אדם, של יחיד, של קבוצה קטנה. את יודעת איזה דבר מעניין יש באגדות החורבן?
מה?
שכולם נמצאות בגמרא במסכת גיטין. זאת אומרת, דווקא במסכת שמדברת על חורבן הבית הפרטי, שם שמים את חורבן הבית הכללי. אולי יש קשר בין הדברים. אולי עצם המיקום בא לומר לנו, כן, בסוף בסוף אנחנו צריכים להסתכל על החיים שלנו, ולהבין שאם החורבן יתחיל משם, גם התיקון יתחיל במקום הזה.
כן, וספר דברים בכללותו, עוד...
עוד אנחנו כמובן עוד נעסוק בחלקים ממנו, אבל הוא, זה נקודת ההתחלה, ולכן אני חושב שגם שמים אותו לפני תשעה באב, שבאים להגיד לנו, אנחנו לא עסוקים רק בלבקות את מה שלא היה. יש משפט יפה שאומר שכל דור שלא נבנה בית המקדש בימיו, כאילו החריבו. מי? מה זה קשור אליי? כן, כן. כשתראה את הדברים שקשורים אליך, אז אולי גם הדברים ישתנו. זה קשור קצת למושג, אנחנו עוסקים בשנה האחרונה, שזה נקרא אחריות, לקיחת אחריות. אחריות זה לא מילה גסה. אחריות זה המילה היחידה שבזכותה או ממנה אפשר גם להגיע לתיקון. אז זה הסיפור.
כן. לגמרי. הרב איתמר חייקין, כרגיל, מרחיב לב ודעת.
שיהיה לנו שבוע ככה שקט, את יודעת.
אמן, אמן, אמן. 303 ימים, שזה בלתי נתפס, כל כך הרבה צער וכאב בעם הזה, ושנמצא נחמה.
כן, אני חושב שהנחמה תתחיל. באופן שבו אנחנו באמת ננסה לקחת מכל הסיפור הגדול הזה את התיקון הקטן שלנו. מה אני יכול לעשות יותר טוב? איך אני יכול להיות אדם יותר טוב? אם כל אחד יעשה את המעמד בחלקו שלו, חלקת האלוהים שלו, אולי ביחד ככה האורות הקטנים האלה יתחברו לאור גדול שיגרש את החושך.
אז את זה, אני חושבת שאין דרך יותר טובה מלחתום את הדברים הללו. זה איך באמת כל אחד יכול לעשות מעשה אחד לתוך האור הגדול, ואז אין ספק שאנחנו נצליח. תודה רבה רבה לך על הדברים, ושיהיה שבוע מבורך.
מבורך ושקט.
אמן, אמן ואמן. ואנחנו הגענו לסיומה של התוכנית. אסף נבו ערך והפיק אותנו, תודה רבה. אריק בן דוד ושקט וולפין, האחראים על השידור, תודה רבה. עורך הדיגיטל שלנו דוד זבולוני, שיהיה לנו שבוע מבורך, שיהיה לנו חודש טוב, ואנחנו נשתמע בשבוע הבא בעזרת השם, כאן יהודית גריסרו, תחשבו טוב.
בחולם על עץ הזית בגינה, ובעצי לא יושב הדשא, ורואה שם פרח ואולי זוהת, מחוסה באור יופיו בעצם. כל אשר אני אומר עכשיו זה עוד ירגיש בכל מצב כמו שאלה שקטה. עוד השיר המתנגן באור בצליל מיתר, שירת מינור, זה בא מן השתיקה, מאזן ברצונות אנושיים את ההיגיון ואת הרגש, מבקש בתפילותיי מאלוקים הבנה של דעת ושל שקט. כל אשר אני אומר עכשיו זה עוד ירגיש בכל מצב כמו שאלה שקטה. עוד השיר מנגן באור בצליל מיתר שירת מינור זה בא מן השתיקה השיר אומר במנגינה ומתבטא יותר טוב זו הדרך כי הרי כל צליל שבא במתנה מקבל חיות ויש לו ערך כל אשר אני אומר עכשיו זה עוד ירגיש בכל מצב של השקטה עוד השיר המתנגן בעוד בצליל מיתר שירת מינות זה בא מן השתיקה כל אשר אני אומר עכשיו זה עוד ירגיש בכל מצב כמו של השקטה השיר המתנגן באור בצליל מיתר שירת מינו זה בא מן השקטה